הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא מאבלות לנחמה. בספר יוסף אומץ כתב אחרי שעברו 9 ו-10 באב, ישיח האדם דעתו מן החורבן והתמקד בנחמה, בעתיד הטוב והחיובי. וכתב יוסף אומץ, שלכן כתב המהרש"ל בתשובות שלו, שאפילו אותם אלה שנזהרים מבשר ויין, מי"ז בתמוז, לא נכון עושים אם נזהרים אחרי 10 באב. וגם הכל בו כתב בסימן סמך ב', מנה קדום שאנשים רוחצות ראשן מהמנחה ולמעלה ב-9 באב. שהרי המשיח נולד ב-9 באב, וכמו שעשינו זכר לחורבן ולאבלות, כך צריך לעשות זכר לגאולה, לנחמה, כדי שלא יתייאשו מן הגאולה. והאבלות אחר זמנה היא איסור. אנשים מחויבים לזכור את הגאולה אחרי 9 ו-10 באב. עוד כתב יוסף אומץ, יש גם עניין מיוחד להרבות בזמרה ועונג שבת נחמום, ולכן קוראים שבת שאחרי 9 באב, שבת נחמה על שם ההפטרה, ומרבים באותה שבת בפיוט ובזמרה, וראוי להתענג באותה שבת יותר מאשר כל שאר שבתות השנה. אם כן, יש עניין מיוחד בשבת נחמו להרבות בפיוטים, לשמוח יותר, כי זוהי נחמה אחרי הצער של האבלות על ההורבן, וכדי שבני האדם לא יתייאשו יותר מדי. מי"ז בתמוז, תקופת בין המצרים, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה עד יום 9 באב, ואז לאחר מכן מתרוממים לאמונה וביטחון שהנחמה אכן תגיע, כדי שהאבלות לא תגרום לייאוש וחוסר תקווה. עוד מצינו שלא היו ימים טובים לישראל דווקא ב... תדבב באב, וכיום הכיפורים. ובגלל תדבב באב, נהגו גם לעשות סעודה בשבת שאחרי 9 באב. הנחמה, תדבב באב, ט"ו באב, מהי השמחה הגדולה? מצינו בפרשת חוקת, בעניין שירת הבאר, בפרשת חוקת, בשנת ה-40. לצד בני ישראל מארץ מצרים, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אנולה, עמד שם הנציב בעמק דבר. הוא אומר, מדוע את השירה אומרים בסוף שנת ה-40, ולא כאשר ניתנה הבאר בתחילת ה-40 שנה, או לפני מתן תורה ברפידים? בסדר עולם רבה כתב בכ"ב באייר, נסו מאלוש ובאו לרפידים, ושם ניתנה להם הבאר. שם היו צריכים לזמר, לשיר, להודות על אותה באר שהשקטה את העמיים. שירת הבאר, אומר האור החיים הקדוש, פרשת חוקת היא שירה על התורה. וכך כתב הכלי יקר, על פי הגמרא בעיר ובינון ד' שדרשה את הפסוק, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר. זוהי שירה על התורה. אבל עדיין נשאלת השאלה, מדוע המתינו עד סוף שנת ה-40 לומר את השירה המיוחדת הזו? אלא בפרשת קדיסה כתוב, ויומר, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. שואל הרמב"ן, זה לכאורה לא מובן. הרי לכאורה, איך ישנה הבטחה שיהיו נפלאות שלא יהיו כדוגמתן עוד ולכאורה? הרי איך, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים? הרי כן, מצינו ביציאת מצרים, 10 המכות, ניסי מצרים, ניסי הים. איך ייתכן, ויומר, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים? הרי לא היו עוד ניסים גדולים כמו ניסי מצרים, 10 המכות וניסי הים. אז מה הכוונה? ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. הרי לא מצינו שהיו עוד נפלאות יותר מניסי מצרים, ניסי הים. אלא, אומר הגאון רבי יעקב עמדין בהקדמה לסידורו בית יעקב, ישנם תופעה מיוחדת, שבעיניו, אומר רבי יעקב עמדין, אנחנו האומה, הגולה, סבזורה, כל מה שעובר עלינו, הצרות והתמורות, שנים רבות, ואין אומה נרדפת כמונו, כל כך הרבה צרות, רוצים לעקור, רוצים להשמיד, רוצים לפגוע, רוצים לחלות, כל האומות, הקדומות, העצומות, עבד זכרם, אין עוד צל של אותן אומות, ואנחנו הדבקים בהשם, כולנו חיים היום, איך זה ייתכן? אלא זה פלא, אצלי הוא אומר, גדלו יותר מכל הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו במצרים, במדבר ובארץ ישראל. כל מה שהגלות מתארכת יותר, מתחזק יותר, הנס ונודע מעשה תוקפו וגבורתו. אם כן אומר היעבץ, נס זה הוא קיום עם ישראל, כבשה בין 70 זאבים, במהלך הגלויות, במהלך הרדיפות העצומות, הצוררים, המשמידים, המאיימים, הרוצים לאבד. וכפי שאומרת הגמרא, מסכת יומא, בדף ס"ט, למה נקרא שמם של אנשי כנסת הגדולה כך? הם החזירו עטרה ליושנה. משה רבינו אמר, הקל הגדול הגיבור והנורא, אמר ירמיהו, איך אפשר לומר הנורא? הרי הגויים מקרקרים בהיכלו, עיין הוראותם. הוא לא אמר נורא, אבל אנשי כנסת הגדולה אמרו, אדרבה, זה הנוראות של הקדוש ברוך הוא, שהרי אם לא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין 70 אומות? אם כן מורה הקדוש ברוך הוא עדיין קיים. איך? בכך שהקדוש ברוך הוא שומר על האומה, על עם ישראל, כבשה בין 70 זאבים. הנס הוא לא רק של קיום עם ישראל, אלא שלא נשתכחה התורה, לא תשכח מפזרו. וכפי שאומר רבי יעקב עמדין בעצמו, כל האומות הקדומות, אין להם עוד זכר מהותי, אבל אנחנו הדבקים בהשם, כולנו חיים. היום, עדיין, למרות הגלות, קיימת התורה שבכתב, והתורה שבעל פה, נס כזה, שהאומה קיימת, התורה קיימת. וכפי שאומר הנביא ישעיהו, וחיכיתי להשם המסתיר פנה מבית יעקב, וקיוויתי לו, הנה אנוכי והילדים, אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל. מה הכוונה? הכוונה היא למרות האסתר פנים, עדיין מתקיים, וענתה השירה הזאת לעד כי לא תשכח מפי זרו. הנה אנוכי והילדים, התלמידים שחביבים עלינו כמו הילדים, הם האותות והם המופתים שמתקיימת התורה. וזה מפלאי ההשכחה, עם ישראל קיים ומתקיים לא תשכח מפי זרו. קיום התורה הוא מאותות ומופתי ההשכחה, כמו קיום עם ישראל. עם ישראל ולומדי התורה, העמלים בתורה, מחיים את התורה, מקיימים את התורה, מעבירים את התורה, הרגליים של התורה, הלב של התורה, עץ חיים היא למחזיקים בה, הם מחיים את התורה, התורה מחיה אותם, הם האותות והמופתים, קיום ההבטחה של וענתה השירה הזאת, כי לא תשכח מפי זרו. וכך הפירוש שיח יצחק, הוא פירש על הנוסח של ובא לציון שאומרים כל יום. ואני, זאת בריתי, אותם אמר השם, רוחי אשר עליך. ואז לאחר מכן לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. איך התקיימו עם ישראל? איך? אין רפיון במהלך זמן הגלות? התשובה היא בגלל הברית, הקשר, ההבטחה לא תשכח מפי זרעו, לכן יש קיום. אם כן, אנחנו עדים על הנס הגדול, קיום עם ישראל וקיום התורה, למרות הגי צל מוות, עשן הכבשן בחורבן אירופה, קמו עלינו רשעים צוררים, הרגו, רצחו 6 מיליון מאחינו בני ישראל, במיתות משונות ואכזריות, ולמרות כל זה, עדיין ניסבים על רגליהם ומוסרים את נפשם, ומעמידים את התורה, לא תשכח, מפי זרעו. וכך היה בתקופות קדומות יותר. לפי זה אפשר להבין מהי אותה שירת הבאר בפרשת חוקת בסוף שנת ה-40 שנה. איוד בפרשת מסעי נמנו 42 המסעות שנסו עם ישראל במדבר, אומר השם ישמואל, המסעות האלה הם סמל, סימן לגלויות ממקום למקום שעוד יעברו. כך אומר הצרור המור, יהיו גלויות מדור לדור, מזמן לזמן, מתקופה לתקופה, ועל זה נאמר לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי רק הוא לבדו שומר על עם ישראל. בכל המסעות האלה, 42 מסעות, יש רמז לכל הגלויות, לכל התקופות הקשות במהלך הדורות, ולכן עם ישראל אומרים בשנת ה-40 את שירת הבאר, אומר האור החיים, אומר הכלי יקר, שירה על התורה. למה אומרים כעת? למה לא במתן תורה? התשובה היא כי רק אחרי אותם 40 שנה יש לתורה הזו קיום, למרות ה-42 המסעות מתקיים כי לא תשכח מפי זרעו. וזה כולל את התקופות של מבית המסעות. וזה הנס הגדול, האותות והמופתים שהיו אז ויהיו בכל הדורות, שלא תשכח מפי זרעו. אם כן, כך אפשר להבין את המשמעות של מה שכתוב בפרשת כי תישא, ויאמר הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. מה הכוונה? הנפלאות של הקיום של עם ישראל עדיין חיים תורה ומצוות, ולכן מיד אחרי ימי הצער והאבל של ימי בין הבשרים ותשעה באב, חורבן הבית, מיד שבת נחמו, מיד מרמי הפיוטים בשמחה, בעונג ובשמחה. למה? התשובה היא כי עברנו תקופה ארוכה של ימי בין הבשרים, צער ואבלות על החורבן, ובכל אופן עדיין רואים, למרות כל הצער והאבלות והחורבנות והגלויות, נס גדול, אותות ומופעים מופתים, שלמרות כל הרדיפות וריבוי הטלטולים של עם השם בין האומות במהלך הדורות, למרות התנגדות האומות למימוש התורה, לקיום התורה, לתרגום התורה הלכה למעשה, כחלק מהחיים של כל אחד, של כל משפחה, של כל האומה, אויבים מבחוץ ומבפנים, ובכל אופן עדיין התורה לא תשכח מפיזרו. מתוך האבלות אנחנו באים אל הנחמה, למרות הבכי והצער על החורבן והגלויות, עדיין מתפעלים מנס ההשגחה המופלאה בכל התקופות האלה, כי לא תשכח מפיזרו. זה האותות והמופתים הגדולים ביותר שהתורה חיה וקיימת ומחיה ומקיימת אותנו, ולכן עושים שמחה בשבת נחמו. עוד אומר הצרור המור, והדברים שלו מעוררים כל לב נשבר ונדכה בגלות המרה והארוכה. שואל הצרור המור, מדוע התורה מעריכה בפרשת מסעי ופרטי כל 42 מסעות שעברו עם ישראל במדבר? אלא כל זה כדי להשריש שורש וביטחון גדול בגאולה העתידה למרות הצרות. וכתוב בתורה את כל המסעות להבטיח ביטחון גדול, כי למרות שנעבור מסעות רבות, צרות רבות ורעות, הקדוש ברוך הוא יחיה אותנו ויוציא אותנו מהגלות. כל 42 מסעות הם סמל וסימן למה שיהיה בעתיד. וכעת נוכל לקשר בין היציאה מתשעה באב אל שבת נחמו ותדבב באב, שזה אחד מהימים הטובים שהיו לעם ישראל. תדבב באב, ט"ו באב ויום הכיפורים. ולמה? בעניין היום הגדול של ט"ו באב, אמרו רבותינו במשנה, זה יום גדול כל כך. מדוע? יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. היות שאז תשש כוחה של חמה, אין עוד קורותים עצים למערכה, כי העצים כבר לא כל כך יבשים, שם היו תולעים בתוך העצים. אז זה שמחה גדולה, פסקו מלכרות עצים למערכה. אותו יום שפסקו היו שמחים, כי השלימו את המצווה, כך כותב הרשב"ם. אבל הוא כותב עוד, כאשר היו עוסקים בלכרות עצי המערכה, היו מתבטלים בתלמוד תורה, וכעת פסקו ועשו את זה יום טוב, שמכאן ואילך היו עוסקים בתורה. אם כן, יום ט"ו באב נקבע ליום טוב על שם שמאז פנויים לעסוק בתורה, ולכן לו היו ימים טובים לישראל כמו 15 באב. יום טוב גדול הוא כאשר אפשר לעסוק בתורה. ועוד כתוב בגמרא, מכאן ואילך מי שיוסיף ללמוד תורה יוסיפו לו את שנות חיים, ומי שלא יאבד את שנות החיים. מ-15 באב, מי שמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה יוסיף חיים על חייו, ומי שלא יוסיף לעסוק בתורה בלילות, חלילה יכולה להיות פגיעה באריכות החיים שלו. אם כן, ישנה חובה להוסיף בלימוד התורה בלילות מ-ט"ו באב ואילך, ואם יוסיף לעסוק בהם בתורה, יוסיף חיים על החיים שלו. היות שהלילות נעשים ארוכים יותר, הימים מתקצרים יותר, צריך להתרגל לעסוק בלימוד התורה לא רק ביום, אלא גם בלילה. מהו העניין המיוחד שצריכים להתחיל לעסוק תורה גם בלילה המתארך לעומת היום המתקצר? מה מיוחד? דווקא בלילה. מצינו בהלכות תלמוד תורה, ביורה דעה סימן ריש ממהי, כתב שהמלמד את התינוקות מלמד אותם כל היום וקצת מהלילה, כדי לחנך אותם ללמוד ביום ובלילה. לא רק ביום, גם ביום וגם קצת מהלילה, כדי להרגיל והגיד בו גם יומם וגם בלילה. הגאון מבילנה אומר שמקור דברי השולחן ערוך, ממה שמצינו בתדווה באב, שצריך להתחיל ללמוד תורה לא רק ביום, אלא גם בלילה. מה מיוחד ללמוד תורה בלילה? אומר הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, יש עניין גדול בלימוד התורה בלילה יותר מביום. למרות שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם לומד רוב חוכמתו אלא בלילה. לכן מי שרוצה לזכות בכתר תורה, יזהר בכל הלילות ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה, אכילה, שתייה ושיחה, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. אין רינה של תורה אלא בלילה. כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו במהלך היום. הרמב״ם קבע שהזמן המסוגל לזכות לכתר תורה הוא בלילה, ויש בלימוד הזה חשיבות מיוחדת יותר מאשר ביום, עד שאין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. ומה מיוחד בלילה? מעשינו בגמרא מסכת מגילה בדף ג', והיא ביות יהושע ביריחו ויסעינה ויער, והנה איש עומד לנגדו. אמר לו אותו איש, זה המלאך, ביטלתם גם תלמיד של בין הארבעים, וגם כעת אתם מתבטלים מהתורה. עכשיו לילה, צריך לעסוק בתורה. אתם לא נלחיים בלילה, למה לא עוסקים בתורה? שאל יהושע, על איזה מהם באת לתבוע אותנו? אמר המלאך, אתה באתי, על לימוד התורה. שעל התורה נאמר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. מיד הלך יהושע בלילה ולן בעומקה של הלכה. אומרים התוספות, יהושע שואל את המלאך, עלינו אתה אם לצרינו, האם באת עלינו, כי כתוב בתורה, תורה ציווה לנו משה, או שמא באת לצרינו, על הקורבנות שביטלנו, תמיד של בין הארבעים שביטלנו, והוא מגן עלינו מפני המיצרים לנו. אומר לו המלאך, באתי על אתה באתי, על ואתה כתבו לכם את השירה הזאת על ביטול תורה. יהושע שאל, האם באת על תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, והוא קיבל תשובה, אתה באתי, באתי על מה שלא קיימתם ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. ולמה? מופיע בזיכרון שמואל, ביור נפלא, בשם הגאון רבי יוסף כהנמן. יש שתי בחינות בתורה, שני מימדים ושני מישורים. מישור אחד, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב ללמוד, כי צריך לדעת את ההלכות. אבל יש מימד אחר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. זו השירה. גם אם והיה ואדם עייף, כי הוא נלחם ביום, בלילה יש פטור מללמוד תורה. אבל אם זו שירת החיים של האדם, אין הגבלה, אין פטור, אין גבול. ולכן מיד אחרי שדיבר המלאך עם יהושע, כתוב, היה ליהושע בלילה הוא בתוך העמק, הלך ולן בתוך עומקה של הלכה. ולכן גם כתר תורה נקנה מתי? בלילה, כאשר לאדם כבר יותר קשה ללמוד, אחרי שהוא למד כבר במהלך היום, ובכל אופן הוא מוסיף גם בלילה, זוהי רינה של תורה, זה הכתר של תורה. וכך מהמקום הזה אפשר לחבר בין תדוו תו באב, שאז לומדים תורה גם בלילה, לבין שבת נחמו, הנחמה שאחרי הגלויות, הצער, האבלות מי"ז בתמוז התשעה באב. שלמרות כל הצער וכל הגלויות וכל הקשיים, בכל אופן מוסיפים עוד ועוד ללמוד תורה גם בלילות, אמונתך בלילות שבא ידי ביטוי בהוספה בלימוד התורה, וזו ירינה של תורה, שירת התורה, השמחה הגדולה ביותר.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.